לשלישית,
כן. לזמן שבו הוא היה לבד. בסדר? ככה משמע. אם כן, אבל הדבר ראשון, יש לנו פה שני מניינים. אחד, ליציאת מצרים. אתה מבין למה מונים פה ליציאת מצרים? פתאום פה מכל הזה, פתאום עכשיו חייבים להיעלנו ביציאת מצרים. ובמקביל לזה את מניין ימי שלמה, מה המשמעות? וכמובן המספר עצמו, המושג הזה חודש זיו, לא, אינו נמצא בכל התנ"ך, ובכלל אנחנו נראה שפה בשלושה פרקים הבאים נמצא עוד שמות של חודשים שאנחנו לא מוצאים אותם בשום מקום אחר בתנ"ך, חוץ מפה משלושת הפרקים האלה של ספר מלכים. אז בואו אז לאט לאט. דבר ראשון, למה מונים פה ליציאת מצרים? מה העניין פה של יציאת מצרים? מה? נו, אבל היה, אבל עברו 500 שנה.
בסדר, אבל זה מה שצריך לעשות, כאילו, המשכן עבר...
אתה אומר, רוצים לחבר אותנו לשם, כלומר, עד עכשיו היינו בדרך, ועכשיו...
זה המשכן באמצע,
ועכשיו
צריך... הרב, מי אומר שזה לא סוף הבנייה? למה זה דווקא?
לא, למה? כתוב, ככה משמע. יוצא בני ישראל נראית מצרים, לא כלומר, ואיבן הבית להשם, ואז כתוב, עכשיו אתה תראה. אנחנו נראה בהמשך שמתואר, שהוא מסיים את הבית בשנת 24, שלא. בסדר? נראה שיש שלבים בבניית הבית, זה לא כל כך פשוט מה שהולך כאן. אבל בכל אופן, הוא מתחיל. בשנה הרביעית הוא מתחיל. קשה לה, אם הבית לקח 7 שנים או 13 שנה לבנות אותו, אז לא יכול להיות שהוא מסתיים בשנת 4 לשלמה, נכון?
מה זה, בשנה הרביעית של
שלמה הולך? כן, כתוב. בשנה הרביעית, לשלמה חודש, הוא בחודש השני, למלוך שלמה על ישראל.
בחודש השני, זה לא החודש השני שהוא מולך.
לא, לא, לא. בחודש השני, בשנה הרביעית, בחודש השני, למלוך שלמה. כן. זה לא בטוח שזה 4 שנים וחודשיים, כי מלך, אם היה מולך גם בשבט, ברגע שהיה מגיע א' ניסן, השנה. בסדר? אז זה לא בטוח שזה 4 שנים וחודשיים, זה מבחינת המניין, זה 4 שנים וחודשיים. אז זה אחד. אז דבר ראשון, אז למה ליציאת מצרים? אמרתם, נכון? אולי כי עכשיו זה באמת, אנחנו מסתכלים קצת קדימה, אז בתפילת שלמה הוא אומר ביטוי כזה, אני קורא בפרק ח' פסוק י"ב, אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, ביטוי מוזר בפני עצמו, נדבר עליו כשנגיע אליו, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך העולמי. הביטוי הזה, מכון לשבטך, הוא ציטוט מאיפה?
משירת הים.
משירת הים, מכון לשבטך, פעלת השם. כלומר, ששירת הים, כל יציאת מצרים, היא כדי שבסופו של דבר, יהיה מכון לשבטך. נכון? אז זה ייתכן מאוד שכרגע רק מסתיימת יציאת מצרים. יציאת מצרים מסתיימת ברגע ששלמה בונה את בית המקדש. זו הייתה המטרה, התכלית של יציאת מצרים, מכון לשבטך, ועכשיו היא נגמרת, כן.
יכול להיות שזה גם ביקורת,
כלומר כך הערות... זה שהוא רמז של כמה זמן זה לקח, כן. יכול להיות, קצת בני ישראל מארץ מצרים. גם יכול להיות שסופרים זמן למלך, כמו שלשלמה המלך מונים 4 שנים, מהרגע שהוא מלך, גם לקדוש ברוך הוא מונים, כמה? 480 שנה. נכון, 480 שנה, מהרגע שהוא מלך, מתי הקדוש ברוך הוא מלך? כן, לא, ביציאת מצרים, כן. השם ימלוך לעולם ועד, פעם ראשונה שכן, הוא מלך על זה. ובאמת, יכול להיות שאנחנו אמורים למנות למניין הזה. איזה מניין היה מקובל בעם ישראל? אנחנו מונים כיום לבריאת העולם, זה לא המניין שהיה מקובל רוב השנים. כלומר, התנאים לא מנו כך, האמוראים לא מנו כך, אפילו הריף לא מונה כך, לאיזה מניין הם מנו? מניין? לא, לא.
של המלך. של כל מלך
של
השנה. לא, שטרות, נכון. מניין שטרות. מניין שטרות, הוזכר, אנחנו מכירים אותו כבר מתקופת הבית שני. הוא מתחיל איפשהו בתחילת ימי הבית השני, בתקופה הפרסית, ומאז הוא נמשך, מג' שנים, תף ממחת. בתחילת ימי הבית השני, ג' אלפים, תף ממחת. עד בעצם הריף עוד מונה לו, הריף מזכיר אותו, הרמב"ם מזכיר אותו, כלומר בתקופת הראשונים הוא עוד מוזכר ונוהג, אנחנו כיום לא מונים אותו.
התימנים עדיין,
מה?
התימנים בכתובות עד היום.
כותבים אותו? יפה, בעצם האמת היא שייתכן מאוד, זה הרב מדן אמר פעם, שייתכן מאוד שמניין שטרות הוא משמר בתוכו את המניין ליציאת מצרים, כי מניין שטרות מתחיל בדיוק 1,000 שנים אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בבית אלפים תף ממחת, ומניין שטרות מתחיל בגימל אלפים תף ממחת. לכן מאוד שהמניין הוא בכלל יציאת מצרים, פשוט מה השמיטו את האלף. השמיטו את האלף, הגיעו לאלף, השמיטו אותו, המשיך. בסדר? ייתכן מאוד שזה ככה, ואז באמת יש עניין, תחשבו כל אחד מונה למלך שלו, תחשבו על להבדיל אלף אלפי הבדעות, אבל הנצרות והאסלאם, כל אחד מונה לרגע שבו כן, הומלך כן, אותו המשיח שלהם להבדיל, או זה, כן, האג'רה, האג'רה של המוסלמים, אותו דבר, יציאת מצרים, כן, צריך למנות ליציאת מצרים, ייתכן מאוד שיש מקום לזה גם בימינו. זה לא מקובל, תסתכלו לפעמים, הרב ודן, לפעמים במסמכים, הוא כותב למטה איזה מין מספר כזה לא ברור, אז הוא מתכוון, כן, שלישי לתשיעי, 1325, או משהו כזה, 3325, הוא מתכוון ליציאת מצרים. לפעמים ככה הוא היה עושה, אבל לא נהגו, לא נהגו. גם בריאת העולם זה נחמד. אולי זה מה שהם אומרים, שלא יאמר עוד חי השם אשר הוציא את ישראל ממצרים, כן, מה שהנביא אומר, יכול להיות. בכל אופן, אז זה 480 שנה, אז 480 שנה למלכות השם, למלכות השם, מהרגע שהשם מומלך, והלאה, כן. זה גם אפשרות, ובאמת, מי שיסתכל טוב, אז אמרנו, החודשים פה הם באמת חודשים עבריים, חודש זיו מוזכר פה, מי שיסתכל בהמשך ובסוף פרק ו' מוזכר פה, ובשנה ה-11 בירח, כן, פרק ו' פסוק למדזיין, בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו, כלומר יסודות, ובשנה ה-11 בירח בול, הוא החודש השמיני, ירח בול, חשבה, כן, יש מקום, כן, כמה מקומות, דור, אפשרויות למה קוראים לו ככה, לא משנה, כרגע ירח בול, ובהמשך מוזכר פה בכל פרק ח' מוזכר ירח האיתנים, החודש הראשון, החודש השביעי, כן, תשרי, שלושה שמות לפחות, שמות עבריים, אולי עוד אחד שאנחנו מכירים, אולי חודש האביב, אם אפשר, אם זה שם באמת של החודש, חודש ניסן, אז ארבעה שמות עבריים של שמות, של שמות שאנחנו מכירים. אז זה, שמות, זה באמת תאריכים עבריים, יכול להיות שככה היו מונים שנים ליציאת מצרים, וחודשים עם שמות עבריים לא הגיע אלינו כשבני ישראל ירדו לבבל, עלו שמות החודשים איתם. אז זה כמה נקודות ראשונות. עכשיו לגופו של עניין, לגוף ה-480 שנה. גוף ה-480 שנה, מה אנחנו יכולים להגיד על השנים האלה? מה אנחנו יודעים עליהם? מה? לא משנה, אני אגיד על פן, אני מקווה שיהיה אפשר שהם יזכרו. 480 שנה, מה אנחנו יודעים על 480 האלה? אין לנו שום, איזה תזכורת יש לנו, עוד איזה תיארוך שיש בהם זה 480 האלה? יש מישהו שהזכיר איזה תאריך?
מה? בכניסה לארץ?
מה יש בכניסה לארץ? עברו 40 שנה. אנחנו יודעים, מציאת,
כן? לא, יש איזה תיארוך אתה רוצה לספור כאילו?
איזה עוד תאריכי ביניים אנחנו מכירים? עכשיו 480 שנה, איך הם התחלקו? כמה זמן לקח? כמה זמן מלך שאול?
שנתיים.
קשה מאוד להגיד, אנחנו דיברנו על זה שנה שעברה, נכון? קשה מאוד להגיד ששאול מלך שנתיים, למה? רק המרדפים היו שנים וארבעה, כן, ימים וארבעה חודשים, כלומר שנה וארבעה חודשים, רק המרדפים שלו אחרי דוד, אז להגיד שאת כל המלחמות, כן, הוא עושה עד אז, קשה מאוד, בשמונה חודשים, גם כל המפרשים שם אומרים שזה לא סביר, כן, אז שתי שנים, כנראה זה אומר משהו אחר. כן, כמו שגם לא מלך בן שנה, נכון? כנראה. איש בושת, כשהוא עולה למלוך, היה בין 40 שנה איש בושת במולכו. כן, אז בשביל זה צריך להגיד, אם באמת שאול מלך שנתיים, צריך להגיד שכשהוא הלך לחפש אתונות, הוא כבר היה סב. כן? כן, לא נער, גם איזה נער, כן, אבא שלו שלח אותו לחפש את האתונות, כי סבא שלו כעס עליו, כן? זה לא נגמר. קיצור, אז כנראה שזה לא היה ככה, כנראה ששאול מלך יותר שנים, הרלב"ד נעיר את זה, אברבנאל נעיר את זה, כנראה שהוא מלך יותר קרוב ל-40 שנה, יותר סבא. בסדר, אבל אנחנו לא יודעים, באמת לא כתוב, סדר עולם אומר מספרים, אבל נגיד אחר כך משהו גם על ברייתא של סדר עולם. עוד, אין שום דרך באמצע שאנחנו יודעים.
יודעים את כל השופטים, כמה
תקופות שיש. שופטים, אנחנו הרבה פעמים יודעים, אבל זה דווקא שם, גם כן הרבה דברים לא ברורים. מה למשל, ניתן דוגמה. יש, כתוב, וירצו וירוצצו את ישראל 18 שנים. זה חלק, זה מספר בתוך ימי יהוד, או לא מספר בתוך ימי יהוד. כתוב, וישפוט את ישראל 40 שנה. זה כולל השנים כן, שהם היו תחת, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בספר שופטים. שלא לדבר על זה שיש, יכול להיות מאוד שיש כפילויות בספר שופטים. אחד הדברים שמאוד בולט בספר שופטים הוא שיש, כשרוצים שופט, הוא היה שופט טוב, אז מה אומרים? הוא שפט את ישראל?
תשקוט
הארץ. כמה? 40 שנה. 40 שנה זה המספר, כן, הקלאסי. המדבר, 40 שנה, דוד, 40 שנה, שלמה, 40 שנה, כן, רוצים להגיד, זה מספר קלאסי שנותנים לדור. 40 שנה, עקות בדור. כן, ככה דהילים, נכון? נכון, 40 שנה עקות בדור. זה מספר קלאסי של דור בתנ"ך. ייתכן מאוד, יש חוקרים שיגידו, וגם חז"ל בכמה מקומות משמע ככה, שזה מספר, מה שנקרא במחקר, טיפולוגי. מה זה טיפולוגי? סמלי. כן, רוצים להגיד דור. דור 40 שנה. יכול להיות, חז"ל אומרים דברים כאלה. למשל, בשמות, ביציאת מצרים, כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. נכון?
מברית בין הבתרים.
כן, זה מברית בין, אבל זה לא כתוב מברית בין הבתרים. כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים. אז אתה אומר מברית, חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, גם חז"ל הרי מזה שזה לא ייתכן. לא ייתכן, אז כנראה שרצו להגיד משהו אחר במספר הזה. נכון, אנחנו, יש עוד מספרים כאלה, לא צריך ללכת לשם, כן? במרד אבשלום ראינו מספר כזה. כתוב ככה, במרד אבשלום, ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון. מקץ 40 שנה למה? מלכות דוד כולה הייתה 40 שנה. כן? אז חז"ל אומרים, 40 שנה, מזמן משפט המלך של שמואל, בסדר, אבל הנה אנחנו רואים ש-40 שנה זה מספר שאומרים אותו, וחז"ל מתכוונים, כן, עברה תקופה, עברה לא, אבל צריך לבדוק מאיפה ספרו, כן? זה לא פשוט. גם פה יש כאלה שיגידו ש-80 שנה ו-400 שנה, בסדר, זה מספר טיפולוגי, 40 כפול 12, 12 שבטים, 12 דורות, כן, יש מקומות של דברי הימים שמשמע שאמרו 12 דורות של כהנים, לא משנה, ולכן אמרו 480 שנה. לא בטוח שזה, ובאמת, בהיסטוריה, במחקר, יש שתי דעות מתי עם ישראל יצא ממצרים. מתי מקובל, כן, בואו נדבר רגע בשנים למניינה. מתי מקובל להגיד שעם ישראל יצא ממצרים? לפי מה שכתוב פה, בואו נלך לפני כן, לפי מה שכתוב פה, מתי עם ישראל יצא ממצרים?
אפשר לחשב ממש.
בשנים.
בשנים.
נכון, בערך במאה ה-15 לפני הספירה. בסדר, תסתכלו שאני משתמש במניין הזה, אבל זה מה ש... כן, יש עוד הרבה בעיות אחרות בבית שני.
אפשר לפרש קריאת מצרים?
כן.
אפשר לפרש מה המניין שלנו? לעשות דייס...
לא אומר שאי אפשר, אני רק אומר שיש עוד כל מיני בעיות באמצע. בסדר, בספירה. בואו נעשה את זה פשוט. אם שלמה המלך 200 הלך, אנחנו מעריכים 960 בערך. בסדר? כן, 960 למניינה, לפני הספירה שלהם. בסדר? 480 שנה קודם, וחצי השני של המאה ה-15 לפני הספירה. ככה, רוב החוקרים אומרים, מתאימים את זה לתקופה, אתה משנה, סליחה, לא ככה רוב החוקרים אומרים, ככה משמע בתנ"ך. יש חוקרים שיגידו ככה, פרופסור יהודה אליצור, הוא כתב מאמר מאוד מעניין, למה זה נראה, למה זה ככה היה? ואיך עם ישראל מסתדר עם כתבי תל אלמנה, ואיך בדיוק הייתה יציאת מצרים, אני לא אעריך, וזה כדאי לעיין, כדאי לדעת את זה. שזה לא פשוט. במחקר, רוב הדעות שעם ישראל יצא בערך במאה ה-13 לפני הספירה. כלומר, מאחרים את זה בכ-200 שנה, ומקצרים הרבה יותר את תקופת השופטים. ואז צריך להגיד, באמת שהמספר הזה הוא מספר טיפולוגי, כן, כמו שהם קוראים לזה, הוא מספר סמלי, זה ייתכן. הם לא הראשונים שאמרו את זה, כבר היו בחז"ל שאמרו את זה. כן, שזה לא, שעם ישראל לא היה 400 שנה, רק 210 שנים במצרים, יש דעות שגם פחות בחז"ל. דברים כאלה כבר מצאנו, כבר לא צריך להיבהל, דבר ראשון לא צריך להיבהל, אבל כן צריך להכיר. אז להכיר שרוב הדעות במחקר אומרות שעם ישראל יצא במאה ה-13, ואנחנו לא נופלים מהכיסא בשביל זה. כן, זה דבר אחד. זה אפשרי, גם זה אפשרות, וזה אומר שספר שופטים הוא קצת יותר קצר. יואל, לא יואל, פרופסור יהודה אליצור, אבא שלי יואל אליצור, פרופסור יהודה אליצור, כתב מאמר מאוד, כמה מאמרים מאוד מעניינים על זה שהוא דווקא תומך בדעה שזה יצא במאה ה-15. כי עם ישראל יצא במאה ה-15 לפני הספירה, הוא מסביר, אחת הראיות שהוא מביא, שלא הזכרתם מקודם, שאלתי, יש עוד ציון תאריך אחד שמופיע בספר הנביאים, בספרי הנביאים, ומי שאומר אותו זה יפתח. מה יפתח אומר? זוכרים מה הוא אומר למלך בני עמון? בואו נפתח, לשבט ישראל. כן, נפתח, שם יש איזה דו-שיח שהוא מנהל עם עמון, בפרק י' בשופטים, והוא כותב ככה, וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון, אמור, מה לי ולך קיבלת אליי להילחם בארצי, וכולי.
300 שנה.
נכון, בשבט ישראל, איפה זה? הרואה ובבנותיה. כן, פסוק כבר. בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה, והרואה ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון, 300 שנה. ומדוע לא יצלטן בעת ההיא? בעצם יפתח טוען כלפי המון שלנו, אנחנו כבר 300 שנה כאן. כלומר, מרגע שעם ישראל נכנס לארץ, עד תקופת יפתח, עוברים 300 שנה. ככה טוען יפתח. מה סדר עולם, למשל? לקח את המספר הזה כמספר מדויק. 300 שנה בדיוק. הוא מראה איך עוברים בדיוק 300 שנה. זה, אגב, למרות שזה לא מוכרח, גם אם היו עוברים 290 שנה, מה יפתח היה אומר?
300.
גם היה אומר 310, הוא גם היה אומר 300 שנה, כן. לא מחויב. לא יודע עד כמה יפתח היה בקי, כאילו, אבל אני שמח שכן,
דבר. מה שנכנסו
לארץ?
או מהשנה
40? מהשנה 40. בשבט ישראל, בחשמון ובבנותיה, מהרגע של כיבוש חשמון.
מה-40 שנה לפני...
בסדר, מיציאת מצרים, כלומר, מי כיבוש הארץ? מ-40, תחילת ה-40 שנה. אז מה אנחנו יודעים? סדר עולם אומר דבר כזה. סדר עולם אומר 40 שנה של המדבר, זה אנחנו יודעים. נשארו לנו מתוך 480 כמה?
440.
אז זאת אומרת, עוד 440 באופן כללי. את זה אנחנו יודעים. מה עוד אנחנו יודעים מתוכם?
14
של כיבוש. זה גם לא כתוב במפורש, אבל ככה משמע בסוף ספר יהושע. אחרי שנות כיבוש האלה, כמה חי יהושע? עד שהוא מת, לא ידוע. סדר עולם אומר, עוד 14 שנה, כלומר סך הכל 28. בסדר, אנחנו לא יודעים, זה סדר עולם אומר, ראית שסדר עולם, סדר עולם, כולם יודעים על מה אני מדבר, נכון? זה ספר שנקרא סדר עולם. כן, זה ברייתא, כמו מגילה תנאית, ספר, מקור תנאי חיצוני למשנה, שהוא מסדר תאריכים, מתי קרה כל דבר, וזה צריך לדעת שגם כבר בדמיין, כבר מסכת נידה בגמרא, כתוב שהוא לא... לכו לאמה ואפילו, כן, דעת רבי יוסי, ואפילו רבי יוסי לא סביר עליי אולי. לא משנה כרגע, כלומר שהוא לא בטוח שהוא הדעה היחידה ויתכן עוד חשבונות וכולי, ולכן, וגם הראשונים והמרבנים, וחלקו עליו בכמה דברים, והרלב"ן, והרבה כתבו על זה, אז, אבל אני, הוא המקובל כדעת חז"ל, למרות שלא בטוח שהוא ככה, בסדר? יש גם על זה מאמר של הרב ברויאר, אני אומר בסוגריים למי שמאוד רוצה להעמיק בזה, הוא כותב על היחס לסדר עולם, למשנת סדר עולם. בכל אופן, לענייננו, אז 40 שנה אנחנו יודעים. אמרתם 14 שנה, 14 שנה של כיבוש, נניח זה גם אנחנו יודעים. בואו נחתוך מהסוף, מה אנחנו עוד יודעים?
40 שנה
של דוד ו4 שנים של שלמה, ואנחנו יודעים, כלומר 44 מהסוף, נשאר לנו 396 שנים. מקדש, משכן שילה, כמה זמן עמד? 369 שנים, נכון? כלומר, אם אני לוקח את 480, מוריד 40 שנה של המדבר מצד אחד, 44 שנים של דוד ושלמה מצד שני, נשאר לי 396 שנים. מתוכם עמד משכן שילה 369 שנים. כמה נשאר לי? מ-369 עד 396? 27 שנים. אם מתוכן יהושע עוד חי 14 שנים, בסדר? כמה זמן נשאר לי לנו וגבעון? 13 שנים. מאוד קשה, מאוד קשה. אז זה, כן, נגיד ש...
למה? הוא במד יחיד.
לא, אבל מה זה נו וגבעון? מתי חרב? זה אומר שחורבן שילה, בסדר? 13 שנים. בתוך החלק הזה אתה צריך להכניס את כל ימי שמואל, נכון? שמואל עלה אחרי חורבן שילה. כל ימי שאול ב-13 שנים. קשה. זה לא רק הקושי היחיד, יש עוד קשיים אחרים. בסדר, זה לפי הברייתא של סדר עולם. לכן זה לא פשוט, אני רואה. צריך לדעת שיש בזה הרבה קשיים, וכדאי פעם אחת פעם בחיים לנסות לעשות סדר ולראות את הדעות השונות. צריך לדעת שזה מורכב. הדברים האלה הם די מורכבים. מה שאנחנו בוודאי יודעים זה מה שאמרנו. 40 שנה של יציאת מצרים, 44 שנה של דוד שהם כתובים, ו-4 שנים של שלמה שהם כתובים במפורש. כמה שנים היה שמואל, איננו יודעים, לא כתוב בשום מקום. כמה שנים היה שאול, גם אנחנו לא יודעים, כן? אז יש הרבה נתונים שאנחנו לא יודעים אותם. יודעים כמה שנים היה אלי, כן? אפשר, זה כתוב, יודעים כמה בערך חלק מהשופטים, החולים כן לסבל בתוך זה. עדיין יש דברים, הרבה דברים שהם לא ידעו. בסדר, אז 480 שנה, אמרנו שתי אפשרויות, שתי דעות. איך זה, כדאי להכיר את הנושא הזה, ומי שרוצה גם להעמיק בו, יש מקום. יש מקום להיכנס לזה, יש כמה סוגים וכמה דעות גם במחקר, איך להתייחס אליו. עכשיו לבניין המקדש עצמו, לגופו של עניין. והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית, 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית, 10 באמה רוחבו על פני הבית. כן, אז הבית, דבר ראשון, מה הכנים? הבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 על 20 על 30. מה זה אומר לי מבחינת מידות, ביחס נגיד למשכן?
פי שלוש?
מה היה הגודל של המשכן? מה היה אורכו?
50.
לא, 50 זה היה?
חצר.
נכון מאוד. כמה המשכן עצמו?
20 על 10.
מה?
20 על 10.
המשכן הוא 30 על 10 על 10. בסדר? תזכרו, תזכור 30 על 10 על 10, כשקודש הקודשים הוא קובייה של 10 על 10 על 10, ולפניה הקודש 20 על 10, מאוד קל לזכור. בסדר? והגובה הוא 10 על 10. ממש... ממש קטן, כן?
אוי,
כן? כמו חדר אוכל.
מה?
כן, לא גדול, תודה. אז זה המשקל. המשקל, משהו כזה, הוא 30, 10, 10. המקדש הוא 60 כפול 20 כפול
30.
כבר אומר דורשני, כן? אם אתה מכפיל את הכל, אז מה? הגובה הוא פתאום מוכפל פי 3. זה כבר מעניין, כלומר זה, יש מקום להתייחס לגובה. למה? הגובה הוא לא פרופורציונלי.
גובה בתנאי
שטח יותר קשה להבין. אתה אומר שזה עניין טכני. בסדר, השאלה שלי אם שלמה מכפיל, אז כאילו, למה הוא לא... כל פי שלוש, או, תעשה הכל פי שלוש. הוא פשוט יכל להגביר. אני רואה שבגובה יש לנו עוד כמה בעיות פה במקדש, נראה אותם בהמשך. והאולם על פני היכל הבית, 20 אמה, 20 אמה אורכו, על פני רוחב הבית, 10 באמה רוחבו על פני הבית. הסבר. אם המשכן, אחד מהבת מלמעלה, המקדש הוא 60, 20. זה המקדש. בהמשך נראה שהוא מחולק, בסדר? יש לנו קודש קודשים, וזה. האולם נמצא כאן, והוא נראה דבר כזה, סליחה, הוא נראה דבר כזה. 20 אמה אורכו, החלק הארוך שלו, על פני רוחב הבית. זה האורך של הבית וזה הרוחב שלו. כן, אז זה הוא מלבן כזה ביחס למלבן הזה. אורך ביחס לרוחב. זה אולם. האולם הוא 20 על 10. כן, פה יש לנו 30. הגובה הוא 60. כן, סליחה, 60.
אולם.
בסדר? וזה 20. הגובה אמרנו פה הוא 30.
מה זה אולם בדיוק?
מה זה אולם? כן, אולם זה חלל, חלל פתח. נראה בהמשך שלפתח קוראים איל או איל, כן?
לפני החצר כאילו?
לפני החצר. בבית שני היה אולם הרבה יותר גדול. בבית שני איך האולם נראה?
יותר ארוך.
כן, בבית שני כבר יש אולם כזה, משהו כזה. בסדר? זה כבר בבית שני. בבית ראשון, האולם הוא ברוחב הבית וזה מין חלל פתח. אין דבר כזה בכלל במשכן. במשכן אין בעל, פה זה כמו בית שער, כמו שהמשנה קוראת בית שער לחצר, כי בית שער לבית, כן? זה מבואה. מבואה, אנחנו היום אומרים אולם, מבואה. מלשון איל, מלשון אילם, לפעמים יש מקורות ביחזקאל כתוב את זה עם יוד, אילם, באלף. בסדר? זה חלק, שני חלק מהפתח, כאילו. והאולם על פני היכל הבית, 20 אמה אורכו, על פני רוחב הבית, 10 באמה רוחבו, על פני הבית. כן? זה האולם. מה היה הגובה של האולם? לא יודעים, שאלה בדברי הימים, בדברי הימים ב' פרק ג', מופיע מספר, אל תטרחו לפתוח, אני אגיד לכם בעל פה, 20 ומאה באמה.
עזוב לא יצא.
כבר ראשונים ששמנו לבעיה הזאת, כן, גם שידעו, לא יודע אם ידעו כבר לפנות לדברים כאלה, של 60 מטר, כן, דברים זה, שכבר מפרשים נדרשים לזה, האם זה איזה מספר שניתן לדרשה וכולי, כן, שאלה מאוד מאוד טובה. המבנה הזה רק מאיר על זה, כדאי לשים לב לזה, זה דבר לא פשוט. דבר לא פשוט, הגובה הזה של האולם שמוזכר שם. פה על כל פנים לא משמע כך, על כל פנים משמע כנראה באותו גובה. המשך נראה שזה גם הציור הזה, גם שבאותו גובה זה לא מדויק, ייתכן שגם זה, לא כל הדברים היו באותו גובה. ואז לבית חלוני שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים?
זכוכית.
כן, שאלה טובה. אז למה זכוכית זה שקוף אטום? אטום למעבר, נכון? הדעת מקרא מביא גם את האפשרות הזאת. בעיקרון מי שרוצה להעמיק, אנחנו לא נעמיק בכל המבנה. דעת מקרא בדרך כלל מביא את רוב הפרשניות. אז כדאי להעניין פה בדעת מקרא. מביא את רוב הפרשנים, שקופים אטומים, דעות שונות. גם בחז"ל, שהם היו יותר גדולים כלפי חוץ וקטנים כלפי פנים, להעיר החוצה, וכן הלאה.
היה זכוכית?
מה? כן, היה זכוכית. כן, יקר מאוד ונדיר, אבל היה.
זה לא שפשוט מבפנים אתה רואה החוצה ואתה לא יכול לראות את
החוצה? יש גם דעה כזאת, יש גם דעה כזאת, שזה חד צדדי. ותחשוב, זה כבר ממש תחפור מאוד גדול, לא יודע.
טוב, שיותר חשוב שם,
מה אומר לך? מה, בתוכו?
כן.
תכף בהמשך נראה שבפנים היו 11 מנורות. במקדש שלמה לא הייתה מנורה אחת.
זה לא שהפתח הוא כאילו נהיה קצר יותר.
אז יש, זה חז"ל. יש דעה בחז"ל שאומרת שהפתח בחתך חיצוני הוא נראה ככה. כן? כלומר, גדול כלפי חוץ וקטן כלפי פנים. כמו שהתכוונת. הרלב"ד פה, כן? כאילו האור יוצא מפנים החוצה. הרלב"ד פה אומר שניסיונו ההנדסי, ככה הוא כותב, זה בדיוק הפוך. כשעושים פתח ככה,
האור
מכניס יותר אור. אני כבר לא יודע. בסדר? אני לא, אין לי ניסיון מהנדסה כמו לרלב"ד. בכל אופן, שקופים אטומים בפשט, שקופים זה מלשון
שקוף
שאפשר להשקיף, שאפשר לראות, כן? ואטום, כן? יכול להיות שכמו שאמרת, אטום שסגור. ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב. אז יש פה שני דברים, יציע וצלעות. כן? היציע התחתונה, אני קורא עוד פסוק אחד, יציע התחתונה 5 באמה רוחבה, והתיכונה 6 באמה רוחבה, והשלישית 7 באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית. טוב. יציע. יציע זה, דבר כזה מסביב לבית, דבר כזה, שהוא מלא תאים. זה הצלעות. הצלעות זה כנראה תאים, ככה משמע ביחזקאל, מן. שם, שמתואר את הבית השלישי, שם יש הרבה צלעות. הרבה 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 תאים שנמצאים פה מסביב.
זה חלול?
כן,
זה חלול.
זה חלול, תכף נראה איפה היו נכנסים, כתוב במפורש. וזה מסביב לבית, כל זה מלא תאים, כל מיני לשכות, וזה בנוי בשלוש קומות. כלומר, אם עכשיו אני חתך צד, בסדר? זה מבט מלמעלה. אם אני עכשיו נותן לכם מבט, חתך צד פה על הקיר, הקיר של המקדש היה נראה דבר כזה. חילה, כן? בסדר? הקיר של המקדש היה נראה דבר כזה, ובצד השני, משהו כזה. בסדר? כשיש פה גובה, כן? זה לפחות 2.5 מטר, כל מדרגה כזאת, משהו כזה. ופה שמו קורות, וככה היה לי למטה 5 אמה, זה 5 אמה. ופה היה לי כבר 6 אמות, ופה כבר היה לי
7. איפה אנחנו מסתכלים?
בסדר? כן, אנחנו מסתכלים על החלק הזה. על התא, וחתך צד.
לא, הזדמנות.
אוקיי? חתך צד. הקיר, זה הקיר בחתך צד, הקיר של בית המקדש בחתך צד, זה הצד החיצוני שלו. כן? מגרעות נתן בבית, כלומר הוא עשה את הקיר בצורת מדרגות, אגב משתי סיבות, איזה שתי סיבות? מה הסיבה הפשוטה?
אנשים יכולים
להיות. מה? סיבה פשוטה היא יציבות. כן, ככל שזה יותר גבוה, נכון? גמר אומר את זה מפורש, נכון? גמר מסיינדריך. יציבות. בסדר? לא סנד, זה דבר רבה.
יציבות צריך לעשות הפוך,
לא? יציבות, מה?
שהכי רחב למטה רמידה.
הכי רחב למטה. הכי רחב למטה.
בסדר.
עכשיו, כדי שזה ייראה ישר.
לא, הפוך.
הכי רחב למטה. כדי שזה ייראה ישר כלפי חוץ, אתה עושה קיר מקביל. גם הוא ככה כלפי פנים, בסדר? כל אחד נכנס חצי אמה. חצי אמה זה 20 סנטימטר, זה הופך את זה ליותר יציב. בסדר? דבר משהו כזה. הקיר הזה הוא יחסית יציב, איזה קיר, נגיד הפירמידות, כן? גם כן. נותן יציבות. נשען פנים, זה החלק התחתון, אם יותר חזק.
הרצפה של עבודת עצם.
פה יש, פה הרצפה, פה יש רצפה של ארזים, עוד רצפה של קורות. עוד זה, איך בדרך כלל היו סמים
קורות?
עוד מעט יהיה כתוב איך עלו עליהם. אנשים היו... כל זה תא, אחד זה תא שני.
איזה גובה ביניהם? כאילו, בין כל תא.
2.5
זה בערך 500 גובה. בסדר? כל זה 15 אמה. זה, כן, זה ברוחב 5, זה ברוחב 6, זה ברוחב 7. בסדר? כן, זה בגובה 30 אמה.
אז מעט זה עוד היה...
זה, המבנה. כאן, זה 30, זה וכאן למעלה זה עוד 15, בסדר?
אז למה עשו את העצים?
אגב, זה הסבר אולי, מה ששאלת אחר זה אולי הסבר לחריגת הגובה. למה את הגובה לא פי 2? כי אם זה היה פי 2, אז זה היה נראה מאוד נמוך ביחס ליציע שמסביב.
למה? עוד 2.5 מטר זה...
גם השמר 2.5
מטר. מה הבעל לעשות יציע?
2.5 מטר גם זה קומה. זה לא שהם יכולים לשלוח יד מעל הגל.
לא, לא, חס
מלאים.
שיהיה יפה.
שיהיה יפה.
מה זה
מתנאו? אבל היציע הוא לא...
מה?
אתה נפלא לעשות יציע אז יותר נמוך, כאילו, אז...
מה זאת אומרת יציע עוד... אה,
אפשר
היה גם להקטין את היציע מן הסתם. כנראה שאנחנו נראה בהמשך מה היה בכל הדברים האלה. גם במקדש, מי שיסתכל בספר יחזקאל, הוא מקדיש לזה פרקים שלמים לתאר את התאים. כנראה שהיה הרבה דברים בבית המקדש, הרבה בייחוד, נראה בהמשך הרבה אוצרות גם. מדברים על אוצרות בית השם, התאים האלה היו מלאים. אנשים היו מקדישים, והיה המון 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 דברים בפנים.
זה תאי אחסון?
תאי אחסון, כן.
איפה נכנסו לזה?
לשכת החליפות. מה היה לשכת החליפות?
חליפות. לא חליפות. בגדים של הכהנים.
סכינים. כן. ככה עומדת מסכת מידות, לא משנה. חלפים, או חליפות. בסדר? אבל המון המון דברים. מסתכלים מסכת מידות עם עונה המון המון משכות.
מה זה מגרעות?
מה? מה זה המגרעות?
אבל לשכות במשכות זה לא תאים האלו.
מה? יש, נכון, אם עונה של בית שני.
כן.
גם בבית שני אגב היה את התאים האלה. תסתכלו על...
היה, אבל זה לא היה לשחות.
נכון, אבל לא, היו חוץ מזה גם לשחות. אבל גם בתאים האלה היה, כן? היה המון דברים, בגדים של כהנים, כלים, כסף וזהב, כל מה שצריך. בסדר? אז כל זה נמצא פה מסביב, בייחוד בבית ראשון שלא היו לשחות חיצוניות. בסדר? בשלוש קומות, אלף נהיה חיים עולים, המגרעות זה הדבר הזה. זה המגרעות שיש בקירות, שעליהם אפשר להניח את התקרה. למה עושים אותם? ההסבר שהתנ"ך נותן, לא רק בגלל היציבות של הקיר, תראו מה הוא אומר.
לא יגעו בקיר.
ויגעו על קיר הבית, על קיר הבית יציע סביב, על הכוונה ליד קיר הבית יציע סביב, זה היציע הזה. את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, סביב להיכל ולדביר, כמובן חוץ מקדימה שיש את האולם. והיה צלעות סביב, הערת סוגריים, אני לא אפתח אותה, זה דבר מדהים שנראה בהמשך גם, המון המון תיאורים של בית המקדש עם תיאורי גוף, ירך, פה, צלעות, המון המון חלקים שנקראים חלקים בגוף. היציע התחתונה 5 באמה רוחבה, היציע התחתונה, והיציע התחתונה 6 באמה רוחבה, והשלישית 7 באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית, הנה מגרעות, כי מגרעות נתן לבית, סביב, חוצה, הצד החיצוני, אין פה הבית, זה הצד החיצוני שלו, חוצה לבלתי החוץ בקירות הבית. מי שילך פעם לכותל, יראה שבכותל פתאום יש כל מיני חורים בכותל. למה יש חורים? כן, שמו גג. בתים שהיו ליד, הם חוצבים בכותל כדי לשים את הקירות, כן, היו חופרים מגרעת בקיר, ולתוכה תוקעים את הקורה של הגג. אז גם הכותל, תסתכלו, יש ברווחים שווים המון המון מגרעות כאלה. אבל בבית המקדש לא עושים חור בקיר של הבית, למה לא עושים?
לא שייך.
לא רק לא שייך, גם.
זה
עבירה. מה עוד דבר? עוד בעיה?
אסור להחדוש.
אי אפשר. למה אי אפשר?
לא תסתכל,
אסור להחדוש. זה נכון מאוד. אלא אם כן אתה מתכנן את זה מראש כבר בלבנון, שחוצבים את האבן. כן? אז אי אפשר. אז לכן בונים את זה בצורת מגרעות. אין שום ברירה, אין ברירה. חייבים לעשות את זה ככה. כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז מקירות הבית. והבית בהיבנותו...
רגע, זה תמך?
היציע זה תמך בקיר?
מה זאת אומרת? מה
זה
נקע בו?
כן. זה סתם בנו מחסנים,
כאילו. מחסנים?
זה היה תמך אבל הקיר גם של הבית.
זה שעה אבל הקיר שווה, אתה למדרגה. התקרה שלו, התקרה של כל קומה, רחבה על המדרגה הזאת והזאת.
כן, אני שואל, אני. זה הקיר של הבית המקדש,
זה הקיר בית המקדש.
כאילו יש את הקיר, ואז פשוט צמוד אליו יש את היציע.
כן, כמו שאתה אומר, זה קיר בית המקדש, הוא היה בנוי בצורת מדרגות כאלה. ועליו הניחו את התקרה. זה חתך של היציע, זה קיר בית המקדש, זה הקיר החיצוני, זה הקיר הזה. זה הקיר הזה. בסדר?
מה זה הצלעות בדיוק?
הצלעות זה זה כנראה. זה כנראה. יש כאלה שאומרים שצלעות זה היציע, זה אותו דבר. פשטות הצלעות זה המחיצות האלה.
מה זה?
כמו אלה. נכון?
כן, אבל איפה הם יראו בחתך ה...
כאן אתה לא יכול לראות אותם, הם חוטפים כאן. זה ממש מהצד.
אה, הם חוצבים את המעבר. זה מסד אחד, זה היה בין שתי קומות.
זה, אני נותן לך בחתך צד את כל הקומה. פה היו שלוש קומות, נכון?
כן.
עכשיו, הקומות האלה לא היו ארוכות, אלא היו מחולקות, לתאים תאים. בסדר, זה הצלעות. כן, היה פה עוד שאלה?
כן. לא מבין איפה מהפסוק תמיד שיש גם עוד אחד החוצה, כאילו, אני מבין את החיצוני של הבית, ואז עוד אחד, כאילו, לא מתאים.
איפה?
כאילו, יציע סביב את קירות הבית, סביב לאחד, ולדביר
ואז... איזה פסוק אתה? יציע סביב את קירות הבית, סביב לאחד ולדביר, ואז צלעות סביב, כן?
לא, אני לא מבין איפה אתה רואה שיש שתיים, כאילו, כבר יש רק אחד בחוץ.
מה זה שניים?
כאילו, שתי ה...
מה, שיש גם חוץ?
כן.
לא בטוח באמת. אני פשוט מניח, למה? כי מה?
כי איפה הקומות
חיים? כי אני מניח שהם לא יכולים לעשות את זה, מאותה סיבה. לבלתי החוץ בקירות הבית. אתה צודק בהחלט, הערה שלי נכונה, בהחלט לא בטוח שכאן זה היה ככה, ייתכן מאוד שהאבנים האלה היו אבנים הרבה יותר קטנות שכן היו עושים מהם מדרעות, גם אפשר
וגם כאילו...
ואז היה פה מדרגה יותר גדולה, כן?
כן, וגם מה, על הבית, כאילו, זאת אומרת, לבלתי החוץ בבית, למה פשוט לא אוסרים את זה? מה זאת אומרת, זה לא... כל הדברים האלה זה ליופי, זה ממש מכוער שבתים כאילו נשענים על בית המקדש.
אי אפשר היה להשתמש בכלל. מה זה נשענים? לא רואים את זה. איך זה נראה מבחוץ? יש לך את בית המקדש ועבד מהצד, יש לך תאים. ומאז זה בית המקדש, אתה לא רואה את זה, מה? הכל אבן. איך נראה שהכל היה מצופה.
לא, אבל אני אומר, אם הבתים נשענים על בית המקדש, כאילו זה לא יפה, אלא
מלא... איפה יש חזי בתים? יש עזרה בסדר.
לא רואים את זה, מה? חלק אתה רואה שאני נשען, אנחנו נשען.
זה לא בתים, זה לשחות.
לשחות של בית המקדש, שהם חלק בבית, גם בבית שני זה היום.
לא, אני אומר על האופציה הזו שאמרת בכותל, אבל בכותל...
ערבים עשו את זה, לא בתקופת הבית.
בסדר, אבל כתוב פה לבלתי אחוז בכותל, כנראה שכאילו היה איזשהו
זמן... לא, זה לא עבוד
אליו.
נכון, יכול להיות שבאמת עניין של כבוד, בהחלט ייתכן. אמרתי, או עניין של כבוד או עניין של חוסר יכולת.
אני אומר, הם בלי יכולת, לא רצו
לה.
לא
רצו לה.
לא
הבנתי איפה
הפתחים
שלנו.
לא דיברנו. עכשיו הוא יגיד. לא דיברנו. בסדר? כי מגרעות נתן לבית סביב חוץ ולבלתי יכולת בקירות הבית. והבית בהיבנותו, אבן שלמה, מסע נבנה, ומקבות והגרזן. כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו.
מה זה מקבות?
מקבות פטישים. יהודה המכבי, נכון?
חברים.
נכון, פטיש גדול.
וכמוך הבא, מה
שכחתי. בסדר, לא משנה. אפשר ככה, אפשר ככה, זה גם בסדר. תלוי איזה, באיזה גן נעמדת. לענייננו. בכל אופן, בסדר? רד"ק אומר שזה הסבר לפסוק הקודם. למה היה צריך לעשות מגרעות? כי... הבית בהיבנותו, היה אסור, לא יכלו להשתמש בברזל. אפשרות אחת, אמרנו, לא מחויב. אבל זה מסביר טוב למה הפסוק הזה מגיע כאן. פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים. פסוק מאוד קשה, יש כאלה שקצת כל מיני פירושים שונים, מה זה פתח הצלע התיכונה? בפשטות הכוונה היא, פתח הצלע התיכונה, כלומר, הצלע, כנראה, אחת האפשרות. יש כאלה שהסבירו שפתח הצלע התיכונה, הכוונה היציע התיכון, היציע האמצעי, כלומר היציע הזה, כשלושה יציעים, זה וזה, התיכונה, התיכון הוא תמיד האמצעי, הפתח שלו, אל כתף הבית הימני. אבל זה קשה, למה לא להיכנס מלמטה? אז המלבין נגיד אומר שבאמת רק שני היציעים האלה היו ליד הבית, היו נסמכו על הבית, הוא אומר שרצפת הבית התחילה כאן.
תחת לאדמה
כן, בסדר?
שש.
לא, לא מתאר על מה, הפוך. הבית היה מוגבה, הוא עמד על מדרגות.
קשה, כי אמרנו...
אגב, יש לזה סימוכים למקומות אחרים, שהבית עמד מוגבה. בסדר, לא משנה.
אמרנו שאנחנו מתגובה קיר, ואמרנו שהקיר הזה היה... לא אמרנו שיש כאילו תוספת בקיר. דיברנו על גובה המשטר.
לא, רק אומר... זה לא מחלב, אנחנו לא יודעים, לא
כתוב שום מקום. והשושים עמד מהרצפה או מהיציאה?
אז שאלה טובה, אני לא יודע. אין לי מושג, כי לא כתוב בשום מקום את הגובה הזה ככלול. כתוב תמיד רק את הגובה היציאה של 500. זה הצעה של עמל. בסדר, לא משנה כרגע. האפשרות הפשוטה להבין זה דווקא לא כמו עמלים. פתח הצלע התיכונה, הכוונה לזה. הצלע התיכונה, לתא האמצעי, בסדר? הפתח של הצלע התיכונה, כתף הבית הימנית.
הימנית זה לא למעלה?
הימנית זה... איפה זה הימנית?
הימנית...
דרומה, בדרך כלל. הגרם עומד כאן צפון, אבל תפשטו דרומה. כתף... ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים. ובלולים יעלו אל התיכונה, הכוונה ובלולים יעלו מ...
מהשמצאי.
היציע התחתון אל התיכונה, ומן התיכונה אל... אין על שלישים.
מה זה בלולים?
לא לבלבל בין צל התיכונה ליציר התיכונה. זה צל התיכונה, היא בקומה התחתונה, וממנו עולים אל היציר התיכון, ומן התיכון אל השלישים. מה זה לולים?
כן, אבל מעלית כזאת.
לא, פתאום, עלית, בטח.
לא,
יאללה. כמה עבדים כאלה שהם משחיל את...
לא, לא כתוב יאללה יאללה.
מדרגות לול ימיות.
בניית הפירמידות השתמשות במעליות
כאלה עם חבר. או בסיכויים שלול יש שני הסברים, או מדרגות לול ימיות, בסדר? מדרגות סיבוביות, או כמו שהחז"ל במשנה משתמשים בזה, זה מין לול הכוונה במשנה, זה ערובה כזאת שיש בתוכה סולם. בסדר? זה אלה שתי אפשרויות.
אבל למה צריך להגיע לשם?
כאילו... מחוץ לקריאה
המסעות אולי... לא, 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 בתוך החדר, בתוך החדר, מן זה לזה, היה מדרגות לולייניות. ועוד, כן.
הפתח הוא למחסנים כאילו או לבית?
כן, כלומר היום נכנסים, לא, ברור שהחוצה, חוצה, כן, תאים, נכנסים אליהם מכאן, אתה נכנס לכאן, אתה רוצה, בתוך זה אתה יכול לעלות לקומות העליונות, כלומר שבכל תא יש פתח לשני התאים שלידו, בסדר? ולתא... שהם מעליו, בסדר?
אז איך הצבע של המלבים מוזרים או משהו?
כלום, המלבים רק אומר שזה החלק שהיה בגובה פני האדמה.
אז זה החלק בשנייה, ירידה לשנייה, ירידה לראשון ו... לא מלבים.
כל אחד
היה
שלוש
עמוד
גובה?
חמש.
חמש?
חמש עמוד. כן, זה כתוב עוד במפרים ש... כן, כתוב. כן.
לפי המלבים כתוב בפסוק, בלולים יעלו על התיכונה מן התיכונה לשלישית. אז כאילו זה משהו שהרצפה הייתה בראשון, לא בשני.
למה
שאתה יודע שאתה יודע
כראשון התיכונה, אתה מזיק שאתה
פסוק. הפסוק הזה הוא לומר לזה. פתח הצלע התיכונה, הכוונה אל היציא התיכון, אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה. על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים.
מה זה ביעל? תבין, יעלו
על... לא יודע. זה גם היה לגמרי התחתונה.
זה היה בכלל...
זה שהמילה שמוכבה,
זה לא משהו. נדמה לי, אם אני זוכר טוב, זה מה שאומר בי מומן.
מה הבעיה שהכנסה תהיה מבחוץ מהקומה התחתונה? המקדש
והמוכבה. רק בגלל הביטוי, פתח הצלע התיכונה. אין שמשמע שזה כאילו, הפתח היה בקומה האמצעית, כאילו, לכאורה. לא משנה, זה ממש לא משנה, זה פשוט אנחנו מתעכבים על דבר שהוא ממש לא קריטי. יש פה הרבה ניואנסים, יש פה הרבה דברים הרבה יותר לא מובנים, שאין לי, גם לא יודע להסביר אותם, וגם המפרשים מתקשים בהם. כן, יותר הרבה יותר קשים. ויבן את הבית ויחלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. ויספון...
סיפון.
יספון, תקרא, כמו סיפון, באונייה, בסדר? נראה את זה בהמשך.
שגג
המקדש? מה? כן, כן, כן. ויספון את הבית גבים וסדרות בארזים, אז יש פה כמה אפשרות, מה זה גבים וסדרות בארזים? האם גבים זה סוג של עץ? האם זה איזושהי תקרה ראשונית שעליה היה סדרות של ארזים? כל מיני אפשרויות יש פה, בכל אופן אין ספק שהיה פה תקרה מארזים וכנראה אולי מעוד סוג של עץ. ויבן את היציע על כל הבית חמש אמות קומתו, ויחוז את הבית ועצי ארזים. טוב, אין ספק שחמש אמות קומתו לא הכוונה לכל שלוש הקומות, כן? כי אז היה צריך לזחול בכל קומה, בקושי, נכון? אם קומה, כל קומה הייתה עמה וחצי,
מה הבעיה?
אז זה 70 סנטימטר. אז למה לבנות יציר כזה? אין, תחשוב.
מחסן קצת להסבירי.
מחסן ורובוקסון. רובוקסון, כל המפרשים פה, רואים? חמש אמות קומתו, הכוונה כל יציר. בסדר? כל יציר חמש אמות קומתו. בסדר? ויאחוז את הבית, מה זה ויאחוז את הבית בעצי ארזים? לרוב הדעות הכוונה ציפוי. בסדר? הוא מצפה את הבית מעצי ארזים. כלומר, הבית הוא מבפנים אבן, אבל כלפי חוץ רואים עץ ארז.
זאת אומרת, הזכיר של היציע היה על גבי העץ. כאילו היה לנו קיר מקדש, אבן...
גם פה.
לא, שם זה הציפוי
הזה. כן, לא ראו את הקירות. נכף נראה שגם בפנים, המשך נראה שגם בפנים. אבל יש ציפוי, כל הבית הוא מצופה בעצי ארזים. אגב, בפשטות, כי פשוט הבית לא היה חלק גם. כן, כי בגלל אותה סיבה שלא היה אפשר להחליק אותו אחר כך, עושים החלקה ראשונית בטח בסיטוט, אבל אחר כך צריך ליישר את כל האבנים, אז מה עושים? פתרון פשוט. מצפים את הכל בעץ.
אבל יציע עצמו עשוי מאבן?
מה?
יציע עצמו עשוי.
כן, כן. הקירות ברור עשוי מאבן, אבל הציפוי שלהם עשוי מעץ. אז זה עד כאן רק המבנה החיצוני. בסדר? המבנה החיצוני של הבית. מה אני פה עוד הערה? ויצפון דמי ארץ וכולי. הביטוי ויחלהו. מה זה ויחלהו?
סיים לבנות.
כן, בפשוט סיים אותו, אני רק אעיר הערה, לא בטוח. יש עוד אפשרות לפרש את המושג ויחלהו. איזה עוד הסבר יש לשורש ויחל? מה זה וחל בשללי שעפר הארץ?
מדד.
נכון, מי מדד ושעולו מים ושעולו בזרת תיקן? וחל בשללי שעפר הארץ. חל פירושו? למדוד. נכון, כן, שהם מודדים. לספור. אז ויבן את הבית ויחלהו, יכול להיות כאן, אגב זה גם קשור אחד לשני כמובן, וכו'. פתאום באמצע, מה? סוף הבנייה, בסוף הזה אתה
מודד.
יש כאלה שפרשו ככה, ויחל אלוקים ביום השביעים לחדו אשר עשה. ויחולו השמיים והאדמות, מה? ויחל אלוקים. עכשיו מודדים שכל דבר נמצא במחו. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה. אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אזור את עמי ישראל. ואז מיד עוברים ויבן שלמה את הבית ויחלהו. איך קוראים לדבר הזה? המשך העניין הקודם. רש"י אומר את זה בכמה מקומות, נכון? רש"י אומר את זה פה על הפרשת שבוע עוד שבועיים על יוסף ביהודה. אז רש"י אומר כשהתנ״ך עוצר במשהו והוא רוצה לחזור לאותו עניין, אז הוא חוזר על הפסוק האחרון. למשל, זה מאוד בולט, בפרק למדחת בבראשית, פרשת שבוע בוישב, פרשה השבוע הבא. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. ואז כתוב, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מת אחיו, ועת עד איש עדולמי, ואחר כך כתוב, סוף הפרק, סוף הסיפור של תמר וכו', ויוסף רועד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. אומר רש"י, כאדם האומר נחזור אל הראשונות. בסדר, כן, מחזירים אותם לסיפור, אז אני אזכיר לכם מה למדנו בשיעור הקודם, כן, יש פה איזה סוגרן. אז יש פה פתאום, באמצע הבנייה, זה שויבן שלמה את הבית ויחלהו, זה כבר למדנו, בסדר? זה כבר נאמר בפסוק י'. חוזרים על זה, כי באמצע יש פה דבר השם אל שלמה. מה אומר דבר השם אל שלמה באמצע הבנייה? מה הקדוש ברוך הוא כל כך חשוב לו להגיד לשלמה באמצע הבנייה? מה התוכן של האמירה בפסוקים י' ב' י' ג'?
אולי להגיד לנו שלא
נתאהב
בכהן
של
בית המקדש,
פשוט לזכור
את המטרה האמיתית.
אוקיי, ומה המטרה האמיתית שהיא?
השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא, ולא...
השראת השכינה, ולא?
ולא...
דבר ראשון, לזכור שהמטרה היא השכינה ולא הגודל של הבית, יותר מזה.
לפעמים
בבית
הסקוט עם
כל המיטות והבנייה, כבר שהיא? איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? תוכני ישראל. זה מה שהיה. האמת היא, הייתי אומר אפילו יותר מזה. יש פה אפילו איום. יש פה איום מרומז, תקשיבו מה כתוב. הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי על דוד אביך, יש פה, אין פה את מה יקרה אם לא, נכון? אבל יש פה, אם תלך בחוקיי, אז אני אהיה בבית הזה. ואם לא, לא כתוב. זה כתוב במפורש בפרק ט', אך נפגוש שם כתוב אם כן ואם לא.
אבל הרב יש עניין שהבית יהיה גדול ויפה
ו... כתוב במפורש, גדול ואפלה, נכון? וכמה הוא היה גדול? הוא היה יותר קטן מאולם ספורט.
מה? בית המקדש?
כן, עכשיו ראינו. יותר קטן מאולם כדורסל. זה לא נעים להגיד, אבל זו האמת. מקדש שלמה היה יותר קטן מאולם כדורסל. אתה שם אותו פה במצרת, לא היו רואים אותו. אולי עם ה-120 ממש, אמרנו, אולי לכם בנו את האולם, ה-120 ממש, יראו שיש בהם. אין לי, אין לי. שישי מטר ככה, בולד, בלי קשר. לא יודע. צריך לזכור את זה, בסדר? זה בית שהוא קטן. הבית כמה שאנחנו זוכים אותו כגדול, אגב, הורדוס, שכבר היה 600 שנה אחר כך, וטכניקות הבנייה שלו היו הרבה יותר מתקדמות, רצה לבנות את בית המקדש הרבה יותר מפואר, ומה קרה? לא יכל. למה לא יכל?
למה?
המילואים.
למה לעשות? יש חוק, יש כללים, הוא חייב לבנות במידות האלה. מה עושה הורדוס?
זהב.
זהב. הבית של שלמה היום ציפק הוא לא זהב.
עושה אבנים.
סביב. מה? הדבר העיקרי שהוא עושה, הדבר ראשון, הוא מגדיל את הרחבה פי כמה וכמה. הוא מגדיל את ההר. לא את הבית, הוא מגדיל את ההר.
שם הפך.
הוא מגדיל את ההר, בונה את הסתבים, והוא מגדיל את הבית. הדבר היחיד שהוא היה יכול להגדיל אותו זה לגובה. הוא מגביע את הבית. בסדר, הוא מגביע אותו מאוד, אבל היה עדיין בית קטן מאוד. קטן וגבוה.
הוא היה מאוד לא פרופורציונלי.
מקדש שלמה, מקדש הורדוס. כן, נכון. אבל הוא חיפה על זה בכל מיני אמצעים אחרים, עם הסתבים והלשכות וכל מיני דברים אחרים. ידע הורדוס דווקא בזה, זה הדבר הכי שהוא היה טוב. הוא לא חי, אני יכול להגיד את זה עכשיו לכל, כן, מי שאמר היה אומר את זה אז. טוב, בכל אופן, אז יש פה איום ממומז, תוך כדי בניית הבית, שמפריד בין הבנייה הפנימית של הבית, בין הבנייה החיצונית לבנייה הפנימית, מיד אנחנו עוברים למה שיש בתוכו, אני לא זמן, אני לא בזמן. עוד כמה דקות, נתחיל את הבנייה הפנימית. ויבן שלמה את הבית ויחלהו, אני פסוק י"ד, ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון, ציפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ורושים. טוב, אנחנו לא יודעים מה ההבדל בין צלעות ארזים לצלעות ורושים.
הייתה שכבת עץ
מצופה. הבית היה מצופה מלמטה, מקרקע הבית עד קירות הסיפון. קירות מלשון? לא, תקרה, מלשון קירוי, כן? קירוי, הקירוי של הסיפון, כמו באונייה, סיפון זה הקירוי העליון.
מבפנים או מבחוץ
מדובר? מבפנים, פה עכשיו זה מבפנים. מביתה, מה זה מביתה? מבית.
הבסיס.
לא, לא, מביתה או מבטוח, מבפנים. ויבן את 20 אמה מירקתי הבית בצלעות ארזים, מן הקרקע עד הקירות, ויבן לו מבית לדביר לקודש הקודשים. כלומר, 20 אמה הפנימיים אלה, הוא הופך אותם לדביר לקודש הקודשים. אז יש שאלה פה במפרשים, האם דביר זה רק הדבר הזה, המצוצה, או שזה כל החלל הזה? לא פשוט, לא פשוט, יש שזה כל החלל.
לא הבנתי מה...
האם דביר זה רק המחיצה הזו, מה שנקרא אמת בכיסים ובבטרה, או שזה כל החלל?
של קודש
הקודשים. של קודש הקודשים. דביר למה דביר?
דיבור.
דיבור. ויבן לו מבית לדביר לקודש הקודשים. וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפניי. 40 באמה זה ההיכל. אז יש לנו דביר קודש הקודשים, היכל לפניו 40 באמה. 40, 20. וארז אל הבית פנימה, מקלט, פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז, אין אבן נראה. לא רואים שום אבן, מה זה מקלט, פקעים ופטורי ציצים? אין, כלומר הארז היה מוצב והיטב, בצורת פרחים. מקלט, פקעים, כן, אז כאן יש סוג של אולי ניצנים, פטורי ציצים, פרחים, כן, מגולף היטב. ודביר בתוך הבית מפנימה, הכין, לתיתן שם את ארון ברית אדוני.
זה
נראה כזה
כמו
תיבת
נוח
עם
כל
הציפוי עצמו. שהכל היה עץ. כן. כן. לא יאהבו את זה מבחינה אקולוגית, אבל הייתי אומר, נראה בהמשך, שהוא פשוט העביר את הלבנון לירושלים. כן? וככה, הוא פשוט קרטו שם יערות שלמים כדי לצפות.
מה זה לא מעין שהכל
קרח בעצם? מה?
הכל קרח בעצם.
אולי זה מאז, אתה אומר. טוב, הטורקים עבדו על זה קשה. בתקופות יותר מאוחרות. בכל אופן...
רגע, אתה חוזר את זה פעמיים
עכשיו? על מה?
על הדביר עוד פעמים.
כן, לא, עכשיו הוא מסביר למה, לשמה, הוא דביר, בתוך הבית מפנימה, לכין לתיתן שם את ארון ברית השם. בכל אופן, זה נכון, הכל הוא עץ. חז"ל, אגב, יש להם אמירות מאוד מעניינות לגבי העצים האלה, מה קרה איתם, שזה לא היה דבר שקרה, היה התרחשות, אבל נדבר על זה בהמשך. ולפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו, מה הכוונה בלפני הדביר? לפנים, הלפנים של הדביר, או בתוכו. ולפנים הדביר 20 אמה אורך, ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו. מה קשה? יאללה,
אמרנו
30. 30. אז יש, באמת כאן כתוב שאם, לכאורה, מה שכתוב כאן, שאם היינו מסתכלים על הבית מבחוץ, זה היה דבר כזה. פה קודש הקודשים, בגובה 20, וכאן ההיכל הוא בגובה 30.
ואז זה גם קשה עם, עם היציאה של מהצד
השני. כן, שלא לדבר על היציאה שמגיע מכאן גובה כזה ומקיף מכל הכיוונים. בסדר, גם מכאן.
למה קשה?
גם
כאן.
עכשיו
שאתה
פרס.
כן,
טוב,
שזה...
בסדר. מצוין. רש"י פה אומר שבאמת זה לא היה ככה, שהיה גובה 30, כמו שכתוב מקודם, אבל קודש הקודשים היה בגובה 20. זה לא סותר. הבית היה בגובה 30, קודש הקודשים היה בגובה 20.
מה עשו בחדר הזה?
היה פה עלייה. מה היה בעלייה שם?
נכנסו משם לבית.
מישהו ששמענו שהיה שם? רש"י אומר, יואש. זוכרים שהזכירו את יואש? בהקשר לספר? אומר שזה רש"י אמר שזה היה כאן.
אז זה לא קודש הקודשים כאילו?
היה מעל קודש הקודשים, הייתה עלייה.
אבל אם מותר לו להתחבא שם, זה כאילו לא... זה לא כמו החדר למטה.
נכון, לא כמו החדר למטה. מותר לו להתחבא שם. נכון.
נכנסים משם לתקן.
זה אפשרות אחת. אנחנו בהמשך נציע עוד אפשרות. בסדר?
יש קטע שמורידים את האומנים משם.
כן, כן.
מורידים אותם
לבית שני כבר. כל הסיפורים האלה. טוב, אני אעצור כאן, בגלל זמננו שתם. אני אעצור כאן כמה אני אמשיך מזה. בפעם הבאה, יש עוד פירוש לאיך זה היה 20 אמה. אז אמרנו, או שזה באמת היה 20 אמה, או שהיה פה עלייה, בפעם הבאה אנחנו נראה שיש עוד אפשרות אחת.
אם כבר אתה אומר,
אתה מחשיב
את זה. חבא את המקליט.